השיעור י"ג כסלו בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בתחילת הקטע בעמוד 318, להבין פרטי ההלכות. השיעור מסתיים בדף קס עמוד א' בסיום הקטע, דכלים דזי רמפין.
ולהבין פרטי ההלכות דלא שכיחי כלל. צריך להבין את ההתייחסות שלנו לאותם פרטי הלכות שבכלל לא שכיחות שהם יהיו בעולם, ואפשר שלא היו מעולם במציאות, יכול גם להיות שבכלל מאז מתן תורה עד היום אף פעם לא היה בכלל בהיסטוריה באף סיטואציה הלכות מסוימות שאי פעם הם היו בכלל מציאותיות שיהיו בעולם. מכל שכן שלא יהיו לעתיד לבוא, מכל שכן לשלעתיד לבוא, שיהיה מצב שבכלל לא יהיה עניין של רע וקליפה, הכל יהיה קדושה. בוודאי שההלכות הללו לא יבואו אף פעם לידי עניין מציאותי בעולם. כמו לדוגמה פרטי דיני פיגול וכי הגבנה, הלכות כאלה ודומות אליהם, שהם לכאורה בכלל לא היו ולא יהיו. אז מה העניין ללמוד את ההלכות הללו, או מה פועלים בעת הלימוד של ההלכות הללו? אומר אדמו"ר הזקן ככה, הנה מסביר ואומר, מודעת זאת, הדבר ידוע שכל איסור שבעולם, כל דבר שקיים בעולם הגשמי והוא אסור, לא משנה אם זה איסור של אכילה או איסור של הנהגה, איסור של מחשבה או איסור של דיבור, לא משנה, כל דבר איסור שיש בעולם יש לו שורש ומקור חיים בקליפות. יש בתחום של עולם הקליפות, כוח הקליפות, יש שורש שמשם מקבלים אנרגיה כל אותם דברים שנמצאים בעולם שהם מנוגדים לרצון השם. שאם לא כן, אילו לא היה לאותם דברים חיות מאותם קליפות, לא היה יכול להיות במציאות בעולם בלתי השפעה עליונה. הרי שום דבר בעולם לא יכול להתקיים אם אין לו חיות אלוקית. ומכיוון שאותם דברים הם נגד רצון האלוקי, ובכל אופן הם קיימים, החיות שהם מקבלים כרגע, כל אותם דברים אסורים, הם מקבלים אותם מהקדוש ברוך הוא, אבל זה יורד על ידי הסתתרות בקליפות. ואפילו המסלסל בשערו, אפילו מצב כזה של אדם שמסלסל בשערו, כשזה מביא לעניינים שהם לא על פי צניעות ולא על פי תורה ואירורים לא טובים וכולי וכולי, מי שלא שייך לזה, וכי הגבנה, או דוגמאות אפילו של דברים שהם אולי נראים לנו קלים, ולא, זה לא מדובר באדם שאכל חזיר או חילל שבת, אלא סתם מתעסק ברגעים מסוימים של היום בדברים שהם לא לגמרי על פי תורה ב-100%, מקבל חיותו ברגע זו מיכלות הקליפות. אז באותו רגע שהוא מתעסק עם דברים שהם לא ב-100% קדושה, אז מי שמחיה אותו כרגע ונותן לו את האנרגיה להמשיך להתקיים, זה בא מקליפה. כמו שכתוב בזוהר, במילא כל הדברים שבעולם שהם לא על פי רצון השם, החיות שלהם, היכולת שלהם להתקיים, זה מקליפה. והלכך, ומכיוון שכך, גם פרטי האיסורים שלא באו לידי מעשה מעולם בעולם הזה הגשמי, גם אותם דברים שאף פעם הם לא היו במציאות פיזית בעולם, לא היה כזו סיטואציה שמישהו נכשל בדבר מסוים, ואתה יכול להגיד שהנה היה מצב שמצב פלוני היה לו מציאות כזו בעולם, מכל מקום שורשי חיותם הם במציאות בפועל ממש בהיכלות הקליפות. בהיכלות הקליפות יש שורש חיות לכל אותם מצבים. אז אם זה לא בא במציאות בעולם, אז זה לא בא במציאות, אבל בקליפות זה קיים. קיים כזו אפשרות. עצם הדבר שיש אפשרות למצב כזה, אז גם אם המצב הזה עוד לא היה, אז את הבן אדם הזה הוא לא נכשל בפועל, והוא לא משך לעצמו חיות מקליפות, אבל קיים בפוטנציאל של היכלות הקליפות, קיים שורש גם לדבר כזה מסוים. וגם הפרטים שיוכל להיות שלא היו ולא יהיו לעולם במציאות, גם אותם דברים שאף פעם לא היו ולעולם הם גם לא יהיו בפועל במציאות הגשמית של העולם, כגון לדוגמה איזה דבר הוא ממש לא הגיוני, אומר טעות ושגגות, שטעה וקרא לתשיעי עשירי חולי. למשל, כשמדובר על דיני מעשר בהמה, שההלכה אומרת שאיך אדם שיש לו עדר, איך הוא מפריש את המעשר ומביא את זה לכהנים, אז פה המציאות היא כפי שגם מתואר במשנה, הרמב״ם גם מביא את זה בהרחבה, שיש לו בעדר הוא עושה חומה סגורה, שער קטן שיכול לצאת ממנו אך ורק בימה אחת בלבד, ומתחיל להוציא אותם אחד אחרי השני, והוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, והעשירי הוא מסמן אותו באיזה צבע אדום או דומה לכך, והוא יודע שהוא העשירי, ממשיך לספור עליו, ואז את כל אותם המסומנים הוא יודע שזה מעשר. אז יש הלכות שלמי, שלמות, מה יהיה אם הוא אמר 8, 9, לא, אמר 7, 8, 10. שאדם, כל ילד שיודע לספור, להגיד שהוא ספר 7, 8, 10, זה כמעט לא מציאותי. ויש דיונים שלמים, מה יהיה אם הוא אמר 8, 10, האם העשירי הזה חל עליו קדושת המעשר, כי אמר 10, או שמכיוון שבמציאות הוא לא היה עשירי, הוא היה בעצם תשיעי, ובטעות הוא אמר עשירי, האם לא חל עליו? יש על זה דיונים שלמים. זה דיון על מצב שיקרה מציאות כזו בפועל, מי שיש לו עדר של כבשים לא טועה, הוא יודע לספור אחד אחד, יודע כמה הוא שווה כל אחד. אז העניין הזה הוא כמעט לא מציאותי. וכי אגב, נא אומר, דלא שייך במזיד להיות קליפה שורה על זה. לא שייך לומר שאדם בזדון אמר 8-10, הרי מדובר בן אדם של למה הוא מוספר. הוא הולך לקיים עכשיו מצווה, והוא רוצה לקיים את המצווה של המעשר, לא מדובר מישהו שמשחק. והוא הולך לעשות את רצון השם, והוא בדווקא יקרא לתשיעי עשירי. הרי זה דבר שהוא כמעט לא מציאותי שיהיה בזדון כזה מצב. אז הוא ויוכל להיות, אומר אדמו הזקן, וכי אי גבנה, יכול להיות אולי שסיטואציה כזו אינו במציאות בהיכלות הקליפות. יכול להיות שאין בכלל בהיכלות הקליפות מציאות כזו. מה זאת אומרת שאדמו הזקן אומר יכול להיות, אבל הוא לא יודע ברור להגיד יש או אין? אז הרבי עצמך צדק כותב כאן הגר, הרבי עצמך צדק, הנכד של אדמו"ר הזקן, כותב על זה בסוגריים. הוא אומר, נראה לי, אומר הרבי עצמך צדק, מה שכתב ויוכל להיות, איך זה יכול להיות שאדמו"ר הזקן כותב, יכול להיות, והוא לא אומר דבר ודאי, על מה דלא בריר עלי, מה יכול להיות שהדבר לא ברור לו? אז הוא אומר, היינו משום מה יכול להיות, מה הכוונת אדמו"ר הזקן? משום שהשגגות באות מנוגה. ידוע שזדון, אדם שנכשל בזדון זה משלוש קליפות הטמאות. אדם שנכשל בשגגה זה בא מקליפת נוגה. מצב כזה שאדם יגיד על הבהמה הצ'ירית שהיא עשירית, שבזדון הוא יעשה את זה, בכלל לא הגיוני. מקסימום מה יכול להיות? שבשגגה יצא לו בלי משים המילה הזו. אז אם כן יש לומר, יש להם שורש בהיכלות דנוגה. מקסימום יכול להיות שבהיכלות של קליפות של נוגה, שם יכול להיות שיש שורש אפשרות למצב כזה. על כל פנים, מה שאדמו"ר הזקן רוצה להגיד כאן, שכל אותם איסורים פוטנציאליים, אפילו שהם לא קיימים במציאות בעולם הגשמי, אז זה שהם לא נמצאים במציאות בעולם הגשמי, אז נכון שבעולם הגשמי זה לא נמצא, אבל בשורשם העליון, בשורש הקליפות, יש כזה פוטנציאל. מכל מקום, אבל בעיקר זה עכשיו הנקודה העיקרית של האיגרת הזו. אדמו"ר הזקן אומר, גם אם מדובר בדברים כאלה שאין להם שורש בהיכלות של הקליפות, אבל תדע לך שבקדושה יש לכל הדברים שורש. כשאתה לומד עכשיו הלכה, כמו למשל ההלכה הזו של דיני פיגול, שאמרנו קודם זה מצב לא מציאותי, בקליפות יכול להיות שאין לזה שורש, כי זה לא שייך בכלל. אבל בקדושה יש לזה שורש. מה פירוש יש לזה שורש? כשאתה יושב בישיבה ולומד את החלק הזה בגמרא שדנים בדיני פיגול, מה אתה כרגע לומד? אתה לומד את החוכמה האלוקית של הקדוש ברוך הוא שניתן למשה מסיני. אז החוכמה האלוקית הזו יש בדיון של הדיון כזה. אז אם יש כזה דיון, פירושו של דבר שבאלוקות יש מקום להלכה הזו, לא בקליפות חלילה, אבל בקדושה יש לזה מקום. מכל מקום, על כל פנים, ישנו במציאות, להבדיל בחוכמה אילה, בקליפות יהיה דיון, יש או אין, אבל בחוכמה אילה להבדיל, בוודאי שיש מקור לזה, שנתפשטה בפרט זה למשה רבינו עליו השלום בסיני. משה רבינו בהר סיני קיבל בגילוי את החוכמה של הבורא, בכל הדיונים שמופיעים בגמרא, הרי הכל ניתן למשה מסיני. למרות שהדיונים האלה נאמרו בבית המדרש אצל רבשי שכתב את השס, או בכל הבתי מדרשות של התנאים והמוראים, אבל כמאמר מה שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש, אז הכל נאמר למשה מסיני. אז הכל נמצא באופן כזה או אחר בתוך תורתו שמשה רבינו קיבל. אז זאת אומרת שבכל הלכה, גם אם היא לא מציאותית, אז במציאות היא לא קיימת, אבל בחוכמה האלוקית היא כן קיימת. וכל, אותו דבר הוא מביא דוגמה, כל פרטי האיבעיות, כל אותם שאלות דרבי ירמיה. מה זה השאלות של רבי ירמיה? יש בגמרא במסכת בבא בתרא דיון לגבי שובח של יונים, שאם אדם מוצא יונה ליד השובח, אז למי צריך להחזיר את היונה? לבעל השובח. ואם היונה היא מדדה, היא לא יודעת לעוף עדיין, היא מדדה והיא מתרחקת, עד כמה היונה, אם היא מתרחקת מהשובח, יש סברה לומר שזה בא מהשובח הזה? האם יש לי פה שובח ומצאתי קילומטר מהשובח איזה יונה, זה שייך לבעל השובח? אומרת הגמרא שחכמים קבעו שגוזל המדדה, המרחק המקסימלי שהוא הולך זה 50 אמה. 50 אמה זה בערך 25 מטר. יותר מזה לא שייך לשובח, זה מישהו הניח אותו. ואז דנה הגמרא, במשנה כתוב, מה יהיה אם מצאנו יונה או עוף אחר בין שתי שובחות? אז כתוב, אם זה קרוב לזה, שייך לזה, ואם מצאו אותו באמצע, קשה למדוד, אז אומרים יחלוקו. זה כתוב במשנה. ואז בהמשך הגמרא מופיע רב ירמיה. רב ירמיה אומר ושואל, הוא מעמיד את תלמידי בית המדרש ואומר, יש לו שאלה, מה יהיה אם מצאו את הגוזל שיש לו שתי רגליים, רגל אחת הייתה בצד הזה של החמישים אמה ורגל אחת מהצד השני של החמישים אמה? מה אומרת הגמרא? לקחו את רב ירמיה וזרקו אותו בבית המדרש, הוציאו אותו החוצה. למה הוציאו אותו החוצה? יש על זה מחלוקת בין הרשי לבין התוספות, למה הוציאו אותו החוצה. רשי אומר שהוציאו אותו החוצה, למה? כי אתה שואל שאלה לא מציאותית. אתה שואל שאלות לא מציאותיות. וכאן שאדמו"ר הזקן מביא את המילה ואומר כל פרטי האיבעיות, יש הרבה שאלות של רבי ירמיה, אבל בשאלה הזו הוציאו אותו, לכן הבאתי את הסיפור הזה. אז מה שכתוב כל פרטי האיבעיות רבי ירמיה, איזה שאלות הוא היה שואל? לפי דברי רשי, הוא שאל פשוט שאלה לא מציאותית. תוספות אומר סיבה אחרת למה הוציא אותה. תוספות אומר שהשאלה היא כן מציאותית. עובדה שבמשנה כתוב בעצמה שמה יהיה אם מצאו אותו בדיוק באמצע. מה הוא שואל? למה הוציאו אותו? אמרו לו, כי אם חכמים קבעו שהיונה לא תדדה יותר מ-50 אמה, אז איך אתה מעלה על דעתך שרגל אחד יצא החוצה מיד? אם חכמים אמרו 50 אז 50. זאת אומרת, לא הוציאו אותו בגלל שזה לא מציאותי, בגלל איך יכול להיות שאתה בכלל מעלה על דעתך שאלה כזו. עכשיו רק שתהיו רגועים, הוא לא נשאר הרבה זמן מחוץ לבית המדרש. כשמגיעים במסכת בבא בתרא, איזה 120-130 דף מאוחר יותר, זה כתוב בהתחלת בחפי משהו, כשמגיעים 130-140 דף יותר מאוחר, שם יש שלוש או ארבע אפשרויות בגמרא שהיו, נשאלה איזה שאלה קצת קשה ולא ידעו מה לעשות, עד שהגיעו לרבי ירמיה שהוא היה בחוץ ואמרו לו, נו אולי אתה יש לך תשובה, הוא נתן תשובה ואמרו, בגלל זה החזיר אותו חזרה לבית.
חיכה 130 דף?
כן, 130 דף הוא חיכה. על כל פנים אז כתוב,
ואיזה קצב לימוד?
כן, תלוי. שאלה בית הישיבה איזה היה, זה בטוח היה ישיבה כזו שלקח קצת זמן. על כל פנים, אז הרבי ירמיה הזה שהיה שואל שאלות כאלה לא מציאותיות, או האדמו"ר הזקן מביא עוד דוגמה לא מציאותית. מה הדוגמה הבאה? זה כרחתו חולי פרק ד' דחולין. מה כתוב בפרק ד' דחולין? שם יש עוד סוגיה מעניינת של דברים לא מציאותיים. מה כתוב שם? ההלכה אומרת שבחור שיוצא מהבהמה, להבדיל גם בחור שיוצא מהאדם, יש לו קדושה. קדושת בחור. בחור מבהמה, אז הוא קדוש, ולמדנו את זה גם בפרשת השבוע, את העניין הזה. מה קורה עכשיו אם הבחור הזה לא יצא, מה מקדש את הבחור? כתוב בפסוק, כל פטר רחם. זאת אומרת שהוא יצא, הבחור הזה יצא מהרחם של הבהמה, וזה מקדש אותו. יש דיון שלם בגמרא, מה יהיה עם המיילד של הבהמה, לפני שהבהמה יצאה החוצה, הוא קרח את הבהמה, את הוולד, בסיב, באיזה חומר זר, והוציא אותו מהרחם באופן שהבהמה לא נגע ברחם ביציאה שלה. השאלה בגמרא, אם זה קדוש וקדושת בחור או לא. בין הדיונים כתוב קרחתו. מה זה קרחתו? יש שם גם מחלוקת בין רש"י לתוספות מה הפירוש. לפי הפירוש של רש"י, זה שהמיילדת קרחה את העובר בידיים שלה והוציאה אותו, ואז יש דיון מה יצא קודם, הראש, הרגליים, לא משנה. תוספות חולק על רש"י ואומר בדרך כלל בהמות יש רועה מיילד, לא מיילדת, אז קשה להגיד קרחתו, אמנם כתוב לשון נקבה, אבל להגיד שהמיילדת קרחה זה קצת לא נראה. לכן תוספות אומר דבר שהוא ממש נראה כל כך לא מציאותי, שאדמו"ר הזקן מביא את זה כדבר לא מציאותי. מה תוספות אומר? שהבהמה ילדה תאומים ביחד באופן כזה ששתיהם יצאו בבת אחת. ואיך הם יצאו בבת אחת? שהתאומים היה אחד זכר ואחד נקבה, שהנקבה קרחה את הזכר סביבה, ובצורה כזו יצאו מהרחם, ואז הבהמה הנקבה אין לה קדושת בחור, כי רק בחור בזכר. הזכר לא יצא כי הוא היה כרוך עם עם התאומה שלו. האם זה נחשב זה דיון של להגיד במציאות שיהיה כזה דבר? זה ממש תלוש ממציאות לכאורה, והגמרא דנה בזה. אז האדמו"ר הזקן מביא את הנקודה הזו ואומר, כל הבעיות של רבי ירמיה או וקרחתו, הסיפור הזה שהיא קרחה אותו שכתוב בפרק ד' דחולין, כל הנסים הללו הם נוסים, אמנם במציאות זה לא קיים, אבל בחוכמה הילאה זה קיים. בחוכמה האלוקית יש כאלה דיונים, משה רבינו דיבר וקיבל את זה מהר סיני. אז במילא מה מונח בתוך הלימוד הזה? כי התפשטות חוכמה הילאה היא בבחינת אין סוף המלובש בה בפועל ממש. בהלכה הזו יש אין סוף של חוכמה הילאה של הבורא. וכל פרט הלכה, כל הלכה והלכה שיהודי לומד, הוא שער נמשך מחוכמה הילאה דייסד ברטה. כל חוכמה שיהודי לומד זה שער שדרכו יוצא הגילוי של החוכמה הילאה, שהרי חוכמה הילאה יסד. מה פרוש יסד? הוא נמשך עד ברטה. ברטה זה כינוי לספירת המלכות, או כינוי לתורה שבעל פה, שגם היא נקראת מלכות. זאת אומרת, תורה שבעל פה, כל הגמרות שמדברים על הדיונים הללו, זה גילוי וביטוי של חוכמה הילאה. אבל זה, כן, אבל זה, הדמיונות ההם, הוא שולל אותם, זה מציאות שקיים באמת בחוכמה אלה. הוא מלובש בה. בתוך ההלכה מלובש חוכמה אלה. וממנה נמשך ומתלבש בבריאה, יצירה, עשייה. מזה זה מתלבש, מעולם האצילות, מחוכמת האצילות, עד יהודי שיושב ולומד גמרא או משנה, בעולם הזה עשייה, הוא לומד ומתחבר לחוכמה אלה. עכשיו, מה כל זה קשור לנושא שדיברנו, שיהודי לומד הלכה, הוא בעצם פועל ועושה עניין של עבודת הבירורים באופן מסוים? פה בא עכשיו הנקודה. ונודע כי יניקת הקליפות מאחוריים דיו צפירות דקדושה. כל הכוח שיש לקליפות, מאיפה זה בא? זה בא בסופו של דבר מהקדושה. כי הרי אין מקור אחר לאנרגיה בעולם רק מקדושה. גם הקליפות, דהיינו הכוחות של הרע, גם הם מקבלים מהקדושה. אבל כמובן הם מקבלים מאחוריים דקדושה, מהשוליים, מהחלק התחתון. ובפרט מלבושים דיו צפירות דבריאה יצירה עשייה, ובפרט דיצירה עשייה מעורבים בקליפות. זאת אומרת, מהלבושים של 10 ספירות של עולמות הנמוכים יותר, של עולם היצירה, עולם העשייה, שהם עולמות שיש שם רע מעורב בטוב, משם, מאחוריים, הקליפות יונקים. כן נודע שהיא ניקתה מבחינת הלבושים. עכשיו בא יהודי ואומרים לו, תדע לך, יש חוכמה עילה ויש קליפות. הקליפות יונקים מהחוכמה עילה, מאחוריים של החוכמה עילה, אבל הם יונקים. מי יגרום שהקליפות לא ינקו? מי יגרום לנתק את הקליפות ולא לתת להם יכולת לנוק מהחוכמה עילה? אם יהודי יושב פה ולומד במוח שלו את ההלכה הזו, עצם הדבר שיהודי יושב ולומד במוח שלו את ההלכה המסוימת הזו שמתגלה בה חוכמה הילה, עצם הלימוד של יהודי זה מנתק את היכולת שהקליפות ינקו מהקדושה. זה הכוח המיוחד בלימוד. ועל ידי עסק ההלכות, כשיהודי עוסק בלימוד בדיבור ומחשבה, הוא פשוט מדבר, אומר את המילים של ההלכות, או מחשבה, הוא חושב במוח שלו על ההלכה המסוימת הזו, מתפרשים, יש בלוח התיקון, זאת אומרת מתפרשים ומתפרדים מהקדושה. הקליפה נפרשת ונפרדת לגמרי מהקדושה. מי פועל את זה? זאת אומרת, מעניין הוא, יש בהלכה כוח אלוקי, זה לא מספיק, הקליפה תינוק. יהודי ילמד את זה בפיו ומחשבתו, הוא ינתק. למה? מה? שמה? לא רק מנתק ממנו, אלא מנתק את כוח הקליפה בכלל, שהיא בכלל תחלש, היא לא תוכל לנוק בעוצמה כזו. כמו שכתוב בתיקונים בראי המאמנה, זה כתוב במפורש בזוהר, להפרשה. הזוהר במפורש אומר שעל ידי הלימוד הוא מפריש ומבדיל את הכוח ואת החיות הזה של הקליפה. והיינו, איפה רואים באמת שיש כוח על ידי הלימוד להפריד את הקליפה מהקדושה? כנודע, כמו שידוע, ממה שאמרו על שלא בירכו בתורה תחילה. יש, הגמרא אומרת שאחד הסיבות שהביא לחורבן בית המקדש הראשון, כתוב שבבית המקדש הראשון היה מצב של הם היו אנשים טובים וקיימו דברים ואפילו למדו תורה. רק מה הייתה הבעיה? שלא בירכו בתורה תחילה. מה הפירוש שלא בירכו בתורה תחילה? הפירוש הפשוט שהם למדו בלי לברך ברכות התורה. מה הפירוש ללמוד בלי לברך ברכות התורה? מה כל כך חמור בעניין הזה שלא בירך ברכות התורה לפני הלימוד? אז מבואר בפנימיות הדברים שמה זה נקרא לברך בתורה. לברך בתורה פירושו של דבר, לברך זה מלשון ברך, מלשון ברכיים. מה זה ברכיים? שמישהו עומד גבוה ואתה אומר לו לרדת למטה, אתה אומר לו בוא תרד על הברכיים. מבריך את הגמלים, מבריך את הגפנים, להבריך. מה זה נקרא ברכו בתורה? ברכו בתורה פירושו של דבר שאתם ממשיכים על ידי הלימוד, אם הלימוד הוא בקדושה או בתארה, אז התורה מקבלת כאילו שדרוג. אתה ממשיך בלימוד, אתה ממשיך בתורה עוצמה יותר גבוהה ממה שהיה בה לפני שאתה למדת. עצם הלימוד פועל להבריך ולהכניס קדושה יתרה בתורה, ובמילא לנתק את היכולת שהקליפה תינק מזה, שהוא על ידי המשכת אור אינסוף בחוכמה הילה מלובשת בהן. הרי בכל הלכה, גם בלאו הכי יש חוכמה הילה, אבל כשאתה לומד את ההלכה אתה ממשיך גילוי אור אינסוף באותו חוכמה הילה, ובחוכמה התברירו באור אינסוף שבה. על ידי שאתה ממשיך אור אינסוף בחוכמה, אז התברירו. מה זה התברירו? אתה מפריד את הפסולת מהעיקר, אתה מנתק את הקליפות מהקדושה. נשאלת השאלה, מה הכוח הגדול? יהודי פה למטה סך הכל לומד הלכה, נו כמה הוא כבר הבין מההלכה? וכל הבין קצת פשט, הבין את הדף גמרא שהוא למד שם את ההלכות של רבי ירמיה או הלכות אחרות, מה כבר הלימוד שלו כזה גדול? ולפני שהוא למד את זה אומרים, יש כאן הלכה שהיא ניתנה למשה מסיני, חוכמה אילאה, אלוקות ממש, לא מספיק. אתה תשב ותלמד קצת את ההלכה הזו, תפעל שינוי בכל העולמות. איך, מה הכוח? אז הוא אומר, זה לא כל כך המעלה בזה שאתה לומד. זה שאתה לומד, זה יכול להיות, אם זה רק היה תלוי בזה, אולי זה לא היה מספיק. אז הוא אומר, יותר מזה, והמשכה זו, איך אתה ממשיך אור אינסוף בחוכמה אלה, וממילא להפריד את הקליפות, נעשה על ידי דיוקן העליון של האדם, העושה גם כן בהלכות אלו למעלה בשורשו. בעצם, אומרים ליהודי, תדע לך, שאתה פה למטה, אתה רק בבואה. אתה פה למטה, יש רק איזה ניצוץ קטן של הנשמה שלך, שהתלבש בתוך איזה סק של בשר ועצמות, והוא מהלך כאן ומסתובב כאן. זה רק איזה שהוא ניצוץ של הנשמה. עיקר הנשמה, הדיוקן העליון, הוא נשאר למעלה. אבל מה, הדיוקן העליון מושפע ממה שאתה עושה למטה. כמו שלמדנו כבר באיגרת התשובה, שהוא הביא שם את הפסוק, יעקב חבל נחלתו, כמו חבל, שאם יש קצה עליון שקשור למעלה, וקצה התחתון נמצא למטה, אז כשאתה מושך את קצה התחתון למטה, אז גם אם החבל הוא ארוך כמה קילומטרים, אבל אם אתה מושך למטה, זה משפיע למעלה. על דרך זה, אם יהודי פה למטה יושב ולומד, אז באותו רגע, מה קורה? הדיוקן העליון למעלה, מיד, גם הוא לומד. אז אם הדיוקן העליון למעלה לומד, אז הלימוד הוא כראוי, אז זה פועל את כל העניינים הללו. למעלה בשורשו, בנוקווה דזיירן פנדביה. וזה המעלה הגדולה, אם כך יוצא, שהתוספת בסימן הזה על הקודם, שבקודם הסברנו שמה המעלה בלימוד, בעיקר שאתה מתחבר לחוכמה אילה, אבל העניין של עבודת הבירורים יש בעיקר בעשייה, או על כל פנים בלימוד של מצוות עשה. פה הוסיף לנו אדמור הזקן, שגם אם אתה לומד דברים של מצוות לא תעשה, גם אם אתה לומד דברים שלא היו ולא יהיו בכלל במציאות בעולם, עצם הלימוד פועל עניין של בירורים. פועל בירורים פירושו של דבר להפריד את הקליפות מהקדושה. בזה יובן, על פי העיקרון שלמדנו פה, אנחנו גם נבין חיוב כל נפש, רוח, נשמה להשלים כל התרי"ג. חיוב של כל יהודי להשלים את כל התרי"ג מצוות. באיזה צורה צריך יהודי להשלים את כל התרי"ג מצוות? במחשבה, דיבור ומעשה. איך יהודים משלים את זה במחשבה, דיבור ומעשה? אז במעשה, איך מקיימים את התרי"ג מצוות? כי פשוטו במעשה, אם זה מדובר על תפילין, אז איך מקיימים מצוות תפילין? פשוט לוקחים את התפילין, הקשרים, מניחים אותם במקום הנכון, וזה מצוות תפילין. איך מקיימים מצוות תפילין במחשבה או בדיבור? כשאדם לומד את כל ההלכות של תפילין, וגם את כל הדיונים שהם כן מציאותיים או לא מציאותיים, כל האפשרויות, כל הסוגיה של תפילין, שלומד את זה בגמרא, שלומד אחר כך בהלכה, אז זהו נקרא שהוא לומד את הלכות תפילין בדיבור, או שהוא לומד את זה במחשבה. זה נקרא שהוא משלים את כל המצוות במחשבה או בדיבור, שהן, זה מה שהוא אומר במפורש, פרטי ההלכות. יש את המעשה שהביצוע של העניין הוא עניין טכני לכאורה קל, יש את כל פרטי ההלכות שהם חלק מהם לא נוגעים למעשה, אבל הם הלכות שקיים, הפרט הזה הוא הזה קיים בדיון. אז גם הלימוד הזה הוא מאוד חשוב, וצריכות לבוא בגלגול. אם אדם לא הספיק ללמוד את כל התורה הזו כשהוא נמצא פה בעולם הזה, ונשמתו כבר פרחה לה למעלה, אז הוא יצטרך עוד הפעם לבוא בגלגול, להשלים התורה בפרדס. לא מספיק ללמוד את כל הפרטים של ההלכות רק בפשט. בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, אז מה צריך ללמוד? את כל התורה כולה. קודם כל, התקנה שהרבי נתן לכולם ללמוד את הרמב״ם, ההלכות היומיות, אז אדם במשך שנה או שלוש שנים, תלוי באיזה מסלול, אז הוא לומד את כל התרי"ג מצוות, גם בדיבור. אם הוא גם חושב על מה שהוא לומד, אז זה גם במחשבה. זה כבר מציל את כולם בלימוד של כל התרי"ג מצוות, זה עניין גדול מאוד. כדי לברר כל הבירורים, עצם הלימוד זה עושים בירורים, גם לומדים הלכות כאלה שהם בכלל לא שייכים, אבל ההלכה הזו היא קיימת. עצם הלימוד אתה מברר בירורים הנוגעות להם מכל הרפח. יש את הרפח ניצוצות, וכשאדם לומד את כל אותם הלכות, אז הוא פועל את כל הבירורים, שהיא קומת אדם שלמה. זה עניין שלימות שכל אדם יש לו את החלק שלו שהוא חייב להשלים. תרייג בחינות כלליות ופרטיות. יש תרייג בחינות שכל אחד באופן אישי, יש את התרייג הבחינות פרטיות שלו, יש את התרייג הכלליות, הוא אומר לכל אחד חובתו ללמוד את כל ההלכות, את כל העניינים. זה הכל נוגע בזמן הזה, בזמן הגלות, שיש עוד מצב שהקליפות יכולים לנוק מהקדושה, ואז כל לימוד יש לו מטרה להחליש את כוח הקליפה ולחזק את כוח הקדושה. אבל לעתיד לבוא, כשיושלם הבירור, אחרי שכל הבירור הזה יושלם וכבר יותר לא יהיה כוחות של קליפה בכלל, לא יהיה בכלל מציאות של קליפה, לא יהיה מה לנתק מקדושה, יהיה רק קדושה, אז מה יהיה המטרה אז בלימוד כל הזמן? הרי התורה הזו לא תהיה מוחלפת. אותם הלכות, אותם גמרות, אותם מבעיות, אותם שאלות של רבי ירמיה, וכל הדיונים הללו ימשיכו ללמוד גם אחרי ביאת המשיח, גם אחרי שיהיה מצב של רוח הטומאה אוויר מן הארץ. מה יהיה העניין הלימוד אז? יהיה עסק התורה בבחינת עשי טוב לבד. אז הלימוד יהיה רק הוספה בקדושה, זה לא לימוד באופן של להפריד את הרע מהטוב, אלא לימוד בטוב בלבד. להעלות הנרן מעלה מעלה עד אין סוף. כל נפש רוח נשמה שיהיה עסוק בלימוד תורה, כל לימוד ירומם את הנפש, את הרוח, את הנשמה בקדושה מעלה מעלה. וגם בשסה לא תעשה, גם כשלומדים על כל ה-365 לא תעשה, שלא תעשה היום, כשלומדים לא תרצח, לא תגנוב וכולי, או כל ה-365 לא תעשה, אז חלק מהם זה נוגע למעשה, שאדם חלילה לא ייקשל בעניינים כאלה או לאחרים, שיהיה חיות לקליפות. מה יהיה לעתיד לבוא עניין של לימוד שלא תעשה? הרי לא שייך יהיה שאדם ייקשל בפועל, לא בשוגג, ודאי לא במזיד, כי אין בכלל עניין של קליפות יותר. אין עניין של רע. מה שייך הלימוד אז? זה יהיה רק בתחום הקדושה. בשורשן למעלה, ילמדו את כל השסה לא תעשה כפי שזה בשורש העליון למעלה, שהן גבורות קדושות. כפי שזה נמצא בשורש העליון, זה עניין של גבורה. מצוות עשה זה חסד, מצוות לא תעשה זה גבורה. אבל זה גבורות קדושות. ולהמתיקן בחסדים, ברמח מצוות עשה, ולחללן יחד. כל עניין שלא תעשה, אנחנו נראה כפי שזה בשורש, בשורש זה כולו עניין של קדושה, וקדושה עוד יותר גדולה מאשר מצוות עשה. כידוע שהמצוות לא תעשה, הם יותר גבוהים מהמצוות עשה. כי עצם הדבר איך יהודי מקיים את הלא תעשה, הוא לא מקיים את זה על ידי פעולה אקטיבית, שהוא עושה משהו. הוא פסיבי. רק אל תעשה, בזה קיימת המצווה. למה זה באופן כזה של פסיבי, שאתה לא עושה כלום? כי זה כל כך גבוה, שהבן אדם אין לו בכלל יכולת, על ידי עשייה, לפעול את זה. אומרים לו, רק אל תקלקל, זה כבר יהיה לבד. זאת אומרת שהעוצמה של זה היא יותר גבוהה. לעתיד לבוא, יהיה לנו יכולת להגיע בעוצמה יותר גבוהה. ועל כן, התורה כולה נצחית. כל התורה היא נצחית בכללה ובפרטה, ובמילא גם הלימוד הזה הוא נצחי גם לעתיד לבוא, שגם פרטי ההלכות דשיסה לא תעשה, הן אין ענפים מהכללות. ויש לכולם שורש למעלה באי גבורות וקדושה, כמו השסה לא תעשה עצמן, שהם למעלה בחינת אדם המחיי העברים דקלים דזי רמפין. גם עכשיו הלא תעשה זה עניין של קדושה באלוקות למעלה, רק פה למטה זה יורד עדיין במצב שהעולם לא כלי לראות את שורשו העליון. ולעתיד לבוא, כשהכל יתגלה, יראו את השורש העליון של כל דבר, אז הכל יתגלה באופן כזה שיהיה לזה רק שורש בעניין של קדושה.